להסתכל במשבר בצורה באמת שהיא עונה על העמדות של הממשלות השונות ושל המפלגות השונות. מאוד מאוד קשה, בטח זה מעורר המון המון יצרים, זה מעורר המון סיכונים פוליטיים ממש לממשלות מול המוביליזציה, הפוליטיזציה של הנושא של הגירה, שזה גורם למוביליזציה של בוחרים ובוחרות. אם נסתכל על למשל בגרמניה, העלייה של ה-AFD, זה קלאסי. אני אגיד שגם משבר היורו תורם לזה, כי למה אנחנו גרמנים צריכים לשלם ליוונים, אוקיי? למה האנשים שלנו עוברים, יוצאים מגרמניה ולא משקיעים אותם במזרח גרמניה, כדי שזה הלנדר היותר, הפחות מפותחים, למה זה צריך לעבור ליוון, אוקיי? אז זה כן יוצר לעומתיות בין המדינות החברות, ועל אחת כמה וכמה, שנעזור רגע את אנגלה מרקל ואת התפקיד שלה במשיכה של הרבה מאוד מבקשי מקלט לגרמניה, אבל התפקיד הזה, המשבר ההגירה עצמו, גורם לעלייה של AFD וגורם לעלייה של מרין לה פן ולעלייה של ימין קיצוני באירופה, ויוצר שינויים גם באיך שבאמת אותן מפלגות והכוחות הפוליטיים נערכים ומסתכלים על האיחוד האירופי. אז הקונצנזוס המתירני שפעם לפני שנות ה-90 היה להגביר את הלאומיות, להגביר אינטגרציה בצורה הזאת בשנות ה-80, 90, נעלם, והיום לפעמים הנציבות עדיין מנסה לדחוף אותו, כן? הנציבות מנסה להביא להלאומיות, אבל לא תמיד היא יכולה, ואז הפתרונות הרבה פעמים יהיו יותר בכיוון של בין ממשלתיים, או פתרונות שמתנגדים לערכים של האיחוד האירופי, לערכים של פעם, כן? הוא מחדש את הערכים שלו, משנה את הערכים שלו, אבל לא נציין את זה הסיפור של משפט בינלאומי, כן? אמנת ג'נבה הרביעית, איך אני מתייחס למבקשי מקלט? כי אנחנו פה בישראל, מדינה שחתומה על האמנה הזאת ולא מקיימת אותה. הסודנים והאריתראים שהגיעו עם בקשת מקלט ל-0 נקודה משהו אחוז אולי עשו טיפול בבקשות המקלט. מדינת ישראל מחזיקה את האנשים האלה פה, היא לא זורקת אותם חזרה לאריתריה או לסודן, אבל הם חיים פה כבר 20-30 שנה, ילדים וכדומה, אין להם שום מעמד, שום דבר לא מוסדר. אף אחד מהם לא מקבל מעמד של פליט, אוקיי? מדינת ישראל היא ממש לא דוגמה לסיפור הזה, ובאירופה, להבדיל, אחוזי הקבלה של בקשות של מבקשי מקלט שהופכים אותם לסטטוס של פליט, נותנים להם את הזכויות וכדומה, הם הרבה הרבה יותר גבוהות.
ישראל מתמודדת
כאילו... זה משהו שגם ישראל לא צפתה אותו, כן? לא צפתה אותו.
יש לה גבול בעייתי, כאילו.
כן, זה גבול ממצרים.
בלי שום
כן.
מעמד.
מה?
יש אנשים שחיים בלי מעמד.
לא, אני לא מגינה, אני רק אומרת שזה לא בדיוק הסיפור
האלה. היום גם לפולין יש בעיה.
כן.
היום גם להונגריה יש בעיה, גם לצ'כיה, גם ליוון יש בעיה, אוקיי? אנחנו לא חיים ב-90s, אנחנו לא חיים בתחילת שנות ה-2000, ומדינות צריכות למצוא לזה בעיה, והגירה נהייתה אישו בינלאומי כבד משקל. כמות הפליטים שיש בעולם היא מטורפת. מול שנים, עשרות שנים אחורה, אז הבעיה הפכה להיות בעיה מאוד מאוד אקוטית, כלל עולמית. אירופה מקבלת מספר קטן מאוד מהפליטים בעולם, וזה הופך להיות בעיה פוליטית, ובסוף יש את מוסד הריבונות, אוקיי? אז זה אירופה של הערכים, של, ואנגלה מרקל כשהיא אומרת, וירשאפנטס, היא מדברת על הערכים הגרמנים, מה אנחנו עושים סוף מלחמת העולם השנייה, איך אנחנו כן פולטים, אנחנו מסוגלים לקלוט מבקשי מקלט שאיבדו את החיים שלהם במדינה שקרסה במלחמת אזרחים, או גם בלוב, גם בסוריה. אבל בסוף יש פה בעיה, יש פה בעיה קשה של זהות. אירופה לא הצליחה לפתור אותה עד להקמה של באמת כל המרכזים האלה מחוץ לאיחוד האירופי, וניסיון לאזן וכן לתת זכות של מבקשי מקלט שכן יגיעו לאירופה, אבל הבעיה של אירופה זה איך אני מחזירה את מי שלא קיבל את המעמד של מבקש, של פליט, אוקיי? בחנתי, מצאתי שאותו מבקש מקלט, כן, הוא לא רדוף, אין לו סכנת מוות או עינויים או משהו בסגנון הזה במדינה שלו, הוא אמור לחזור והם לא חוזרים, ואני לא מצליח להחזיר אותם. זה אחד האתגרים הגדולים של אירופה היום, להחזיר את האנשים האלה. טוב, אני אגיד כזה דבר, הצלחנו לגעת בקוצו של להיות במשבר, זה לא רק משבר, כן, כל ה-area of freedom, security ו-justice, לא דיברנו על תיאור של משפט פלילי, משפט אזרחי, כל מיני דברים אחרים שיש בתוך המשטר הזה, של, של Area of Freedom, Security and Justice, אבל נגענו במשבר הכי כואב והכי מציק, או אחד מהדברים הכי כואבים והכי מציקים לאירופה. שבוע הבא, אני עוד אראה איך נעשה את, את הדיון הזה, אבל יכול להיות שנעשה פה שתי מערכות, כן, יש את המלחמה של רוסיה מול אוקראינה, נראה איך האיחוד האירופי יתמודד איתה, ואת המלחמה של ישראל מול, אחרי תקיפה של חמאס, אחרי 7 באוקטובר, ישראל נלחמת ב7 חזיתות, המרכזיות זה חיזבאללה, איראן וחמאס כמובן. איך האיחוד האירופי מגיב לדבר הזה?
אני רוצה להגיד כמה מילים על הסוף קורס, על המטלת סוף קורס.
שלחתי לכם.
שראית, לכן אני שואל.
אם יש לכם שאלות, אז אני לא מתוכל לענות.
מתי? את תבצעי את החלוקה לקבוצות או...
לא, אתם. אתם תסתדרו בקבוצות של 4, אתם 13 או 14 רשומים לדעתי. זה לא בדיוק מסדר ב-4. אבל אפשר גם בזוג, שיהיה זוג אחד ועוד...
ועוד בודד כאילו.
לא, זוג ועוד 3 רביעיות.
זוג כאילו אחד זוג בעד, אחד נגד.
כן, 3 רביעיות. ותשתמשו בגוגל דוק בשביל להכניס את הקבוצה ואת השם, את הנושא שלכם, את השאלה שלכם. אני אעבור על זה לקראת השיעור הבא. אם יהיו שאלות, אז בואו נתחיל עם זה אפילו את השיעור הבא. נענה על השאלות, ואז נעבור למדיניות חוץ וביטחון. בסדר?
בסדר.
תודה. תודה על ההכנה, היה ממש האם אפשר לסלק מדינה מהאיחוד האירופי בגלל ששלטון החוק נפגע בה בצורה מהותית, אולי ללכת, כן, ללכת לשלב הבא, כי אין, הרי אין סעיף כזה באמנה. מצד שני, מה אתה עושה כשיש לך מדינה כזאת ש... שלב זה לא,
להתראות. נועה, אתה רוצה לייצור קבוצה?
אני יודע, אני חושבתי שאני אשוב על נושא ואז אני אכתוב
שישוב עניין. יש קבוצה כזאת שם גם דרך החוצה?
כן, נכון.
אבל בעצם אני שתמיד על הקבוצה.
כן, אנחנו לא נפגש פה. השנה. אני אעשה לכם משהו בקטנה, נורא, נורא קטן ונורא מהיר ולא בלי עיבוד, אבל...
מה העניינים?
שלום, מה נשמע?
ברוך השם.
איך אתה מתכונן להיום?
דוס איז דוס. אתה לא תגלה לי? כמובן שראיתי אותך, דוקטור ויינר, רציתי לשאול אותך, יש לזה משמעות, כי אני חושב שהייתי בכל ההרצאות.
אני יכול ללכת לראות כל אחד מהימים מה רשמנו ולא, אבל אין לזה משמעות.
אין למה, רק לבדל.
המשמעות היא להשתתף בגיטרה.
כן, אבל אני חושב שהייתי בכל, אז אני שואל כאילו...
אני יכול להיות שאולי... שהגעת מאוחר, מה שבזה לא תיקן. היו כמה ימים כאלה ש...
היה כמה, אבל מאוחר חמש דקות.
לא, זה שטויות, זה לא משהו שיש לי.
טוב, ומה התכוונת, איך אני מתכונן להיום?
אתה מתכונן לשיעור.
לשיעור? שפספתי משהו. דקות.
Starts recording.